עושים פוליטיקה עם דפנה ליאל.
שלום שלום, ברוכים הבאים לפרק הראשון של עושים פוליטיקה, אני דפנה ליאל, רובכם מכירים אותי ככתבת חדשות ערוץ 2 בכנסת, אבל האמת היא שמגיל די צעיר רציתי להיות פודקאסטרית ואפילו לא ידעתי את זה, כשהתחלתי את הדרך שלי בגיל 18 עוד לא היו פודקאסטים, אבל תמיד הפריע לי שהדיווחים שהעורך ביקש ממני של 90 שניות או 120 שניות, כולם יצאו מתוך נקודת הנחה שכולם יודעים על מה מדובר ולא זזו מהרדיו או מהטלוויזיה בחצי השנה האחרונה. תמיד השתדלתי בתוך הדיווחים להסביר על מה אני מדברת ולתת איזה משפט שאמור ליישר קו, אבל תמיד היה לי את התסכול הזה, שבכל זאת אנחנו עוסקים בנושאים מסובכים, היום זה הסדרה או סיפוח או שטחי A ו-B ו-C וחוק ההסדרים, ואנחנו מניחים שכולם עשו שיעורי בית, וכולם יודעים בדיוק על מה מדובר, וברור שזה לא ככה, ומה שקורה בפועל זה שרובכם מצטרפים אלינו בנקודות מסוימות, ואז גם קל מאוד לפוליטיקאים ולאנשים אחרים לעשות כל מיני ספינים או סחרירים, תלוי עד כמה אנחנו מקפידים על עברית תקנית. אז מה שבעצם אני רוצה לעשות פה ורציתי לעשות תמיד, זה זום אאוט על הנושאים שמעסיקים את כולנו בציבוריות הישראלית, וגם מאוד מאוד משפיעים עלינו, הרבה יותר ממה שאנחנו יכולים אפילו לדמיין. אנחנו נביא לפה את טובי המומחים, פוליטיקאים, מימין ומשמאל, לפעמים ביחד, לפעמים לחוד, וגם עיתונאים, כשבפנינו האתגר הגדול הזה, ואני מאוד מאוד מקווה שגם אתם תצטרפו למסע הזה, תיתנו לו הזדמנות, ואני לפחות מבטיחה להיות מאוד פתוחה וקשובה לאינפוטים שלכם. בשנת 1979 כבש את גלי האתר השיר לקחת את ידי בידך של יהודית רביץ, אתם זוכרים אותו היטב, והשורה שחותמת כל בית בשיר הזה היא דברים שרואים משם לא רואים מכאן. אנחנו בפודקאסט של עושים פוליטיקה, אז שנים אחרי זה, ובמיוחד אחרי שאריאל שרון הגיע לחס רשות הממשלה בשנת 2001, הוא הרבה להשתמש במשפט הזה, יותר נכון בפרפרזה עליו, כשהוא נהג לומר, דברים שרואים מכאן, לא רואים משם, כמין הסבר ללמה הוא שינה את עמדותיו. כך פותח ארי אלדד, מי שהיה במשך עשור חבר כנסת מהאיחוד הלאומי את ספרו, דברים שרואים משם, ובו הוא מנסה לבחון סוגיה כואבת בפוליטיקה הישראלית ובימין האידיאולוגי בפרט. למה נדמה לנו שכל פעם שעולה לשלטון מנהיג מהימין, הוא הופך את אורו ומיישם את מדיניות השמאל? האם אידיאולוגית הימין טובה רק כמין תיאוריה אידיאליסטית כזו, וכשמגיעים לשלטון מגלים שהמציאות המקומית והבינלאומית פשוט לא מאפשרת ליישם אותה? מה הם רואים ושומעים באותו אקווריום שגורם להם להתהפך? או אולי זה רק נדמה לנו, והסיבות הן אחרות לגמרי? שלום אריה אלדד.
שלום דפנה, שלום למאזינים.
קודם כל נהניתי מאוד מהספר שלך.
תודה רבה.
אני מאוד מקווה שהמאזינים שלנו יהיו מרותקים כמו שאני הייתי מרותקת. באמת זה היה אתגר אינטלקטואלי. ומה שננסה לעשות בזמן הקרוב זה לעבור אחד אחד את מנהיגי הימין בעשרות השנים האחרונות. אז בואו נתחיל מבגין, מי שעלה לשלטון במהפך אחרי מערכת בחירות שבה הוא מבטיח כל כל לגחל וכל לארץ ישראל. הציפייה ממנו הייתה עצומה בימין.
כן, כי הוא נתפס כמנהיג אידיאולוגי, שהאידיאולוגיה זה הכוח המניע העיקרי שלו, לא תאוות שלטון אישית שלו, והייתה ציפייה שהנה הוא יגשים את כל הצהרותיו הפומביות בשנים שלפני כן, ולפחות יספח את ארץ ישראל המערבית, אם לא יגיע גם לשתי גדות לירדן, שהוא נשבע להם בנעוריו.
שעליהם הוא דיבר בשלב יותר מוקדם של הקריירה שלו, באיזה שלב מתחילים האיתותים שאולי בגין זה לא בדיוק מה שחשבנו?
כבר שבועות אחדים לאחר בחירתו, כאשר ברור שבגין הולך לאיזשהו מהלך שיביא שיחות שלום כאלה או אחרות, ועוד לא היה ברור הכיוון, אבל רק בימין העיוור נדהמו באמת, כי היו אנשים בימין ששנים רבות קודם אמרו, בגין זה לא מה שאתם חושבים. בגין בעצם ויתר מזמן על שתי גדות לירדן, בגין ויתר מזמן גם על סיני ועל רמת הגולן, ובמהלך כתיבת הספר הזה, כשהגעתי לפרוטוקולים של ישיבות הממשלה מ-18 ביוני 67', כשבגין הוא שר בלי תיק בממשלת
אשכול,
עשור לפני שהוא עולה לשלטון, בישיבת הממשלה הראשונה שדנה במה נעשה בכל האוצר הגדול הזה שנפל לידינו במלחמה, בגין אומר...
אחרי שחרור ירושלים אתה מתכוון.
אחרי שחרור ירושלים, יהודה ושומרון, סיני ורמת הגולן, הכל בידינו, אימפריה. בגין אומר באותה ישיבת ממשלה ראשונה, אומר תמורת הסכם שלום, תהיה ישראל מוכנה לחזור לגבול הבינלאומי בסיני ובגולן.
כבר אז.
כבר אז. ואלה שכשנחתמו הסכמי השלום עם מצרים, או כשהיו בדרך, והיה ברור כבר למה ישראל מוכנה לוותר, שאלו מה קרה לבגין, התשובה הייתה, לא קרה לו שום דבר. כי בגין מעולם לא התייחס לסיני כאל ארץ ישראל. וכשקוראים או שומעים נאומים שלו בכנסת ב-1956 ו-57, אחרי מבצע סיני שבן גוריון הוביל, הביקורת של בגין על בן גוריון זה, איך אתה יכול לוותר על רצועת עזה, שהיא ארץ ישראל, ולתת את סיני תמורת שום דבר. כלומר, כבר ב-56 יש לו הבדל ברור בין סיני לרצועת עזה, כי בגין מעולם לא קידש את מפת ארץ ישראל השלמה של ברית בין הבתרים, הקדושה שהוא ייחס הייתה למפת המנדט הבריטי. ואם סיני לא נמצאת במנדט הבריטי, זה לא ארץ ישראל.
אז בוא נעשה סדר, בעצם מה שאתה אומר זה שלאורך כל הקריירה שלו, בגין לא ראה בסיני ובגולן חלק מארץ ישראל, אבל בכל מה שקשור ליהודה ושומרון, הוא כן נשאר נאמן לאורך כל הדרך, לאידיאולוגיה הימנית שהציבור ייחס לו. זאת אומרת, אתה עושה פה דיפרנציאציה.
נכון. הוא היה אמור גם עליבא דאידיאולוגיה שלו, להיות נאמן בלי סייג ליהודה ושומרון, אבל אם יש שבר אידיאולוגי אצל בגין בשיחות קמפ דיוויד, זה לא ביחס לסיני, זה ביחס ליהודה ושומרון, וההסכמה שלו לתוכנית האוטונומיה, כשפעם ראשונה הוא מוכן להכיר בזכויות הלגיטימיות של העם הפלסטיני, שלפני כן, כמו רבים, כמו גולדה ורבים אחרים, הוא התכחש בכלל לקיומו של עם כזה, הפעם הוא מוכן להכיר בזכויותיהם הלגיטימיות, כשמה שמשתמע מזה, לפחות לכאורה, זה שחלק מהזכויות הלגיטימיות, זה זכות להגדרה עצמית, כלומר, למדינה. אבל הוא אומר, לגיטימי זה מה שאני מסכים שהוא לגיטימי, ולא לגיטימי זה משהו שאני חושב שהוא לא לגיטימי, ולכן הוא מגיע לעניין הזה של אוטונומיה, שגם הוא מוכן אצלו עוד לפני השיחות ולפני עלייתו לשלטון.
אז בוא נשמע רגע, קטע מבגין בימים ההם, מסביר את אותה התקרבות לסדאט, מה הוביל אותו בעצם לאותו הסכם שלום.
ובאחד הימים ההם, נסע נשיא סדאט באום, במועצת העם, אני מוכן ללכת עד קצה העולם, וגם לבקר בירושלים ולנום על עובדת הכנסת. כדי להציל את חייו של אפילו אחד מבניי. סוף ציטוט. ניצלתי את ההזדמנות הראשונה ואמרתי שאני מזמין אותו לבוא לירושלים. הנשיא מצרים שאל אותי אם אני באמת רוצה שלום. אני הצגתי לו את אותה שאלה, אם אני באמת רוצה שלום. ושניהם נתנו תשובה חיובית
אז אלה דברים שהוא אומר בריאיון שהוא נתן לנכדה שלו, הילד, למסגרת עבודה לבית ספר, קטע שהעבירו לנו במרכז למורשת בגין, אבל השבר האמיתי, כמו שאתה אומר, לא היה ביחס לסיני, אלא ביחס ליהודה ושומרון. איך אתה מסביר את השינוי הזה? זה היה מעין ניסיון להתחבב על הציבור, להפוך להיות יותר מיינסטרימי לאורך הזמן? מה גרם לו לשבור שמאלה?
זאת הייתה טעות אופטית של חסידיו. אנשים שהכירו אותו היטב, ידעו שיש פער עצום בין הרטוריקה של בגין ובין האמונה האמיתית שלו, ובגין היה באמת ליברל ולא ימין קיצוני, כפי שניסו להטיח בו. פשיסט, מחולל הפיכה צבאית, יעלה בטנקים על הכנסת אחרי הפגנת השילומים בשנות ה-50. בגין באמת היה ליברל, הוא באמת רצה שלום עם הערבים, והוא היה מוכן להקריב חלק מהעקרונות שלו תמורת הסכם שלום עם מצרים, ברגע שסדאת בא ויצר לינקג' קשר הדוק בין השגת הסכם שלום, חתימה על הסכם שלום עם מצרים, ופתרון הסכסוך עם הפלסטינים, הוא היה מוכן להגיש את תוכנית האוטונומיה ש... אהרון ברק התבקש לכתוב שבועות אחדים לאחר עלייתו של בגין לשלטון, ולא הייתה איזה שליפה בקמפ דיוויד, כיוון שהוא נדחק לפינה, התוכנית הזאת הייתה מוכנה.
אז בעצם מה שאתה אומר, שכבר אז היה פייק ניוז בעצם, הוא אמר דבר אחד, הוא היה מאוד ברור, גם במעשים שלו, בישיבות ממשלה, בהצהרות שלו, ובעצם הציבור, אולי דרך הפילטר התקשורתי, אולי דרך הפוליטיקאים, ראה בו משהו הרבה יותר קיצוני ממה שהוא היה באמת, אבל לא ההגעה לחס ראש הממשלה היא שגרמה אצלו לאותו מפנה.
נכון. וזה בעצם חוזר לשאלה למה בכלל כתבתי את הספר, כי פעם אחרי פעם, בכל ויכוח פוליטי שהיה לי עם אנשי שמאל, הם אמרו לי, הנה ההוכחה שכל מה שאתם אומרים לא שווה כלום, אלא רק בתיאוריה, רק שאתם באופוזיציה, כי כשאתם עולים לשלטון אתם משנים את דעתכם, ואני באתי לבחון האם זאת תופעה הכרחית, כלומר, המפגש עם מציאות שונה מחייבת לשנות או לוותר על האידיאולוגיה, ואני בא ואומר, בגין ויתר על האידיאולוגיה הרבה קודם. לא כיוון שהגיע לחס השלטון, אלא כדי להגיע לחס השלטון, והשיחות שלו עם הליברלים בשנות ה-60, כשהוא מבין שחירות לבד לא תגיע לשלטון, והוא יוצר סדרה של מגעים, מסעים ומתנים עם המפלגה הפרוגרסיבית ואחר כך המפלגה הליברלית, כשהם אומרים לו, אבל אנחנו חלוקים בשאלת ארץ ישראל השלמה, אז הוא אומר להם, ארץ ישראל השלמה תהיה כתובה רק במצע תנועת החירות, כלומר, לא תחייב אפילו פרלמנטרית את המפלגה המשותפת.
כן, אבל אם אתה אומר שהוא עבר את השינוי האידיאולוגי כדי להגיע לשלטון, אז למה כשהוא הגיע לשלטון, הוא לא יישם את מה שלכאורה הוא האמין בה בתחילת הדרך?
כי הוא היה אדם ישר. אדם ישר מאוד. ומה שהוא התחייב מול הליברלים היה, אני אשנה את הקו. אנחנו ברמת ההצהרות לא נוותר על ארץ ישראל השלמה, כפי שהוא אגב מעולם לא ויתר ברמת ההצהרות על עבר הירדן המזרחי. אבל במובלע, במשתמע, זה נעלם ונסוג. יש מחקר מרתק שאומר שבוועידה השנתית של תנועת החירות, על הבמה, מייסוד תנועת החירות ב-1949, בשלהי מלחמת השחרור, יש על הבמה תמונה גדולה של ז'בוטינסקי, ותמונה גדולה של סמל הארגון הצבאי הלאומי, שתי גדות לירדן, מפת המנדט הבריטי, והמחקר מראה איך משנה לשנה ז'בוטינסקי גדל וארץ ישראל קטנה. ובסוף זה היה, כבר ב-54 זה הפך להיות איזה לוגו קטן בעמוד 3 בעיתון חירות, וגם שם זה מהר מאוד נעלם.
אוקיי, אז אם אנחנו מסכמים את בגין בכך שהמשפט דברים שרואים מכאן פשוט לא חל עליו כי הוא ראה את זה הרבה קודם, אז אנחנו עוברים ליורשו, לשמיר, בסוף אוגוסט 83, בגין הודיע בישיבת הממשלה, איני יכול עוד, הוא פרש לביתו, כששניים מתמודדים על הכיסא שלו, דוד לוי ויצחק שמיר, שמיר מנצח, הוא מבטיח להמשיך בתנופת ההתיישבות בישע, בוא נשמע דברים שאמר בריאיון לערוץ 2 לפני כמה שנים.
אני, כשאתה מדבר איתי על משהו שתיקח מהארץ הזאת, אני חולה. אני אינני יכול לסבול את זה פיזית. סדאת היה יוצא מהכלל. אבל בדרך כלל, ערבי איננו משתוקק לשלום כמו היהודי למשל.
אז יצחק שמיר הוא ימין אידיאולוגי מתחילת הדרך, אתה מביא לא מעט ציטוטים בספר שלך, לדוגמה כשהוא אומר שצרפת שייכת לצרפתים, כמו שארץ ישראל שייכת לעם ישראל, שואלים אותו למה, אז הוא אומר, ככה הוא התחיל את הדרך שלו כאדם מאוד מאוד אידיאולוגי.
הוא גם סיים את הדרך שלו כאדם מאוד אידיאולוגי, ושמיר הוא אולי היוצא מן הכלל בין קרב כל מנהיגי הימין, שמכחיש את הכלל שדברים שרואים מכאן לא רואים משם. הוא בעצם הוכיח שאדם יכול להגיע לחס ראש הממשלה, ולדבוק באידיאולוגיה שלו. מאשימים אותו כמובן, אבל הנה גם שמיר הלך למדריד.
בדיוק, כי הייתה באמת את אותה ועידת מדריד, היו כל מיני יוזמות שלום בתקופת כהונתו, הוא לא רצה בהם, אבל הוא נאלץ ללכת לוועידה הזו.
נכון, שמיר עמד מול ממשל אמריקאי די עוין, די פרו-פלסטיני, ונדחק לוועידת מדריד, אבל כשאנחנו בוחנים על מה באמת ויתר שמיר בוועידת מדריד, זה לא על האידיאולוגיה שלו, זה לא על ארץ ישראל השלמה, הוא נאלץ לוותר ויתור שבמרחק הזמן הוא מיקרו-טקטי, למרות שאבא שלי האשים אותו אז בדברים חמורים מאוד, אני מבין בראייה לאחור ששמיר לא ויתר על ארץ ישראל, לא בגד בשום אידיאולוגיה שלו, הוא בעצם הסכים לדבר אחד, לנוכחות של פלסטינאים במסגרת משלחת משותפת ירדנית-פלסטינית לוועידת מדריד. ואחרי שישיבת הפתיחה הזאת התפזרה, זה התפצל לשיחות דו-צדדיות עם סוריה, עם מצרים, עם הפלסטינים, לא קרה מהם שום דבר, כמובן, כי שמיר לא התכוון שיצא מזה משהו, והוא התכוון, אומר, זה יכול לקחת 10 שנים, 20 שנה, שום דבר לא בוער לו, הטכניקה שלו הייתה לא לומר לא לאחר שהוא נלחץ לפינה, אלא להסכים ללכת לישיבה שהיא ריטואל חיצוני בלבד, בלי לעשות שום ויתור מעשי.
אבל אם אנחנו הולכים, אתה לוקח אותנו אחורה במכונת הזמן, לימים ההם בכנסת, עדיין שמיר סופג המון המון ביקורת מהימין, הזכרת גם את אבא שלך, על כך שהוא בעצם ויתר על העקרונות שלו, וגם יש עוד נקודה מאוד מעניין, שאתה מדבר עליה שוב ושוב בספר, שעצם הדיבור, עצם המגעים, עצם הוויתורים המילוליים, הם כמוהם כמו ויתורים מעשיים, כי מבחינת הפלסטינים או הסורים או כל מי שעומד מולנו, מהרגע שעשית את הוויתור אפילו בתיאוריה, הוא נשאר שם.
נכון. הצהרה של ראש ממשלה זה מעשה מדיני. ראש ממשלה לא צריך להניח אבנים בבניין או לעלות בבולדוזר בעצמו. הצהרות של מנהיג הם מעשה מדיני. ושמיר לא עשה גם את המעשה המדיני הזה. באמת הוויתור היחיד שלו, ולכן האשים אותו שהוא בעצם מכיר באשף, היה שהוא הסכים לנוכחותם של אנשים, ואמר אנחנו לא נחטט להם בכיסים.
אתה לא רואה בזה הכרה של אשף?
לא. הוא לא הכיר באשף, אבל הוא השלים עם נוכחותם במשלחת הירדנית. הוא לא הכיר באשף, הוא לא הכיר בתביעות שלו.
מחבלים.
כן, כולם היו מחבלים. כולם היו מחבלים, הוא ידע את זה. הוא לא רימו אותו והגניבו מאחורי גבו אנשים מארגוני טרור למשלחת הירדנית. היו שם אנשים שהיו אנשי, לא כולם ברמה הצבאית, היו שם חנן אשראוי למשל, אבל אנשים שהיו פעילים בארגוני טרור, והוא הסכים לנוכחות שלהם במשלחת הירדנית, כי בין השאר הוא קיווה, למרות שהוא תרפד לחלוטין את היוזמה הירדנית של פרס, והוא חיסל אותה בעודה באיבה, הוא קיווה שאפשר יהיה להשתמש בירדנים כדי ליצור אותו גוף לאומי פלסטיני, כי הוא האמין באמירה שירדני פלסטיני.
אבל אתה לא חושב שהוא בכל זאת פרץ פה את הסכר, אחריו באו אחרים, שכבר קיימו מגעים ישירים עם אשף, והוא בעצם היה הראשון באיזושהי צורה שנתן להם את הלגיטימציה הזו, הרי אם הוא היה בא ואומר הדבר הזה הוא לא לגיטימי, זה יכול להיות שבעתיד היה פחות קל לבצע את המגעים האלה.
אנשי אוסלו טענו שהם ממשיכי דרכה של ועידת מדריד, אבל כשאת בודקת את הנושאים שעליהם ויתר שמיר במדריד ועל מה שוויתרו באוסלו, יש פה פער עצום. היה להם נוח להציג את עצמם כממשיכי הדרך הזאת, ההכרה בקיומו של ארגון טרור לא היוותה בסיס להכרה ברשות פלסטינית או במדינה פלסטינית, ואצל שמיר זה מובהק מאוד. גם הדברים שהוא אמר בשעת מעשה, גם הדברים שהוא אמר לאחר מכן, חד משמעית הוא שלל קיומה של מדינה פלסטינית בכל מקום, אולי למעט ירדן, שהוא אמר יש להם שם מדינה כזאת.
אז שמיר בעצם הוא הודף סדרתי, הדף את שלל היוזמות שעלו על סדר היום בתקופת כהונתו, ארנס, רבין, שולץ, תקופת ממשלת האחדות.
וזה עלה לו בכיסאו. גם בגלל הימין, שלא האמין שהוא יעמוד בפרץ, ולא פחות מזה בגלל הלחץ שהפעילו עליו האמריקאים, והלקח הזה שמנהיג ישראלי נתון ללחץ אמריקאי, ואם הוא מתעקש, הוא עלול ליפול, היה לחץ שאלה שבאו אחריו יפנים.
אתם מאזינים לעושים פוליטיקה, עם דפנה ליאל. אתם מאזינים לעושים פוליטיקה, עם דפנה ליאל.
אוקיי, אז אם בגין מפריך את התיאוריה, כי למעשה הוא השתנה הרבה קודם, שמיר מפריך את התיאוריה של דברים שרואים מכאן, פשוט כי הוא נותר נאמן לאידיאולוגיה שלו, שמר על קשר עין עם הדברים שהוא הבטיח לבוחרים, וזה כבר מביא אותנו למנהיג הבא, מי שטבע את הסיסמה, ואולי בגללו כתבת את הספר הזה, אריאל שרון, הוא מגיע לפוליטיקה כגיבור לאומי, ומה שמאוד הפתיע אותי לקרוא בספר שלך, זה שאתה אומר שהוא בכלל עשה בהתחלה מין שופינג כזה בין המפלגות, במקרה הוא סיים בליכוד, יכל באותה מידה לסיים גם במפאי.
כן, הוא עצמו אמר את הדברים בנסיבות אחרות, אם לא היה למפאי עודף גנרלים שהכירו אותו משירותו הצבאי, ולכן לא היו מוכנים בשום צורה שהוא ישתלב בשורות מפלגת העבודה, הוא אמר, יכולתי להיות באותה מידה ראש ממשלה מטעם מפלגת העבודה, האידיאולוגיה אף פעם לא הכבידה עליו יותר מדי. הוא פטריוט, הוא איש עבודה, אדמה, הוא מכיר בחשיבות העצומה של היאחזות באדמה ובניית יישובים, אבל ארץ ישראל כשלעצמה אינה ערך עליון אצלו.
כן, אז בוא תנסה קצת להסביר לנו את זה, כי זה באמת לא כל כך פשוט להבנה. הרי לפני שהוא הגיע לראשות הממשלה, הוא היה אימת השמאל, לא פחות. זאת אומרת, בן אדם שבנה עשרות התנחלויות, היה בולדוזר את כל היכולות שלו והכוחות שלו, הביא לפריחת מפעל ההתיישבות ביהודה ושומרון, ועדיין אתה לא רואה בו אדם שעשה את זה מתוך אידיאולוגיה.
האידיאולוגיה שלו היא כזאת, הוא מאמין שארץ ישראל שייכת לעם ישראל, הוא שונא ערבים. עד כאן זה שם אותו בימין. אבל הוא פרגמטי לחלוטין, והוא אומר, אם אני מעריך שאלה שאחריי הם גמדים, הם לא יהיו מסוגלים לעמוד בשום דבר, ומה שאני לא אשיג בחיי, אחר כך יוותרו הרבה יותר, אז בשלב מסוים הוא אומר, אני מעדיף לוותר עכשיו על מה שכרגע קשה לי להגן עליו.
הוא מעדיף להיות זה שעושה את הדיל, כמו שאומר טראמפ, לסגור את הדיל.
נכון, שמיר אמר, אני לא צריך לדאוג לעתיד הרחוק, אני לא יודע מה יהיה אחראי.
אני קיבלתי פיקדון, אני צריך לשמור עליו.
יש לי פיקדון, אסור לי לוותר על הפיקדון. אני מתחפר ושומר עליו. שרון אמר, אני רואה את אלה שבאים אחראי, ואני חושש שהם לא שווים שום דבר. ולכן אני אנסה לסגור עכשיו את העסקה עד הסוף.
אתה עוד עושה לו הנחה, כי אחרי זה אתה רומז שאולי בעצם זה הכל קרה בגלל החקירות, כבר נגיע לזה. אז קודם כל, עוד אנקדוטה אחת שמאוד עניינה אותי, על העניין הזה של אירועי האינטיפאדה השנייה, עוד אירוע בתולדות המדינה הקטנה שלנו, שצייר את שרון כסמן מאוד מאוד ימני, אז כשהוא עלה להר הבית והתחילה האינטיפאדה השנייה, וגם כאן אתה אומר שהמניע שלו בכלל לא בכך היה אידיאולוגי, היה באותם ימין כל מיני קרבות פנימיים בליכוד, וזה מה שהניע אותו לעלות להר הבית.
זה מה שהניע אותו בכלל, בראייה לאחור, גם לעלות על הפלטפורמה של גוש אמונים, של המתיישבים, להאיץ את, לתמוך בהתיישבות בכל מקום, תרוצו, תתפסו כל גבעה, כי זה בידל אותו מאותם ראשי מפלגה, בגין בשעתו ושמיר אחר כך, ואלה שהתמודדו מולו, אמר, אני האגף הימני, ולכן, כמו שהיום מנהיגים שוברים
פנויה,
ימינה,
הייתה משבצת פנויה, הוא התיישב עליה.
כי הוא מבין שהכוח של הליכוד הוא שם, והכוח במרכז הליכוד הוא שם, והוא הולך לשם. אבל בעניין של לעלות להר הבית, יש לנו עדות ממי שאישר לו לעלות בהר הבית, וזה אהוד ברק, שישב אצלו עיתונאי בשעת האישור, ואמר לו, למה שרון רוצה לעלות להר הבית? ממתי הר הבית אצלו? כזה חשוב, הוא אמר, תעזוב, זה עניינים פנימיים של הליכוד, הוא צריך שם להתייצב על איזושהי משבצת, באמת נדמה לי ששרון לא חשב שיתלו בעלייה הזאת, לפחות הערבים יתלו בזה, את הסיבה הישירה לפרוץ האינטיפאדה, הוא לא חשב שזה חולל מאומה כזאת גדולה, אבל זה בלי ספק מיצב אותו.
מצא מאומה כלשהי.
כן, כן, וזה מיצב אותו טוב מאוד.
והוא הצליח.
להבנתו.
אז יש לנו אדם שהוא סמן מאוד ימני, גם בסוגיית ההתנחלויות, גם בדוגמה הזו של העלייה להר הבית, אבל בתחילת שנות האלפיים, כשהוא ראש ממשלה, קוראים שני אירועים במקביל, אחד הוא מאמץ את מפת הדרכים, ואחר כך מודיע על קידום תוכנית ההתנתקות, וגם במקביל הוא מתחיל להסתבך בפלילים. קודם כל בוא נשמע את ההצהרה שלו על קידום תוכנית ההתנתקות.
צריך לנקוט יוזמה, וזו השעה, זה הזמן, פה המבחן הלאומי. היוזמה החשובה ביותר של ישראל היא תוכנית ההתנתקות. עזיבת עזה, שאותה נבצע השנה על פי לוח הזמנים שנקבע לה בנחישות וללא היסוס. יוזמה זו היא היסוד ואבן הפינה להזדמנויות הגדולות שבפנינו, ואולי מהחשובות שקיבלנו בשנים האחרונות.
עד כמה התוכנית הזאת של אריאל שרון מצליחה להמם את הימין, שהנה אריאל שרון, הגיבור הלאומי, איש הימין, הולך ורוצה לפנות יישובים, ועוד מיוזמתו, אף אחד עוד לא ביקש ממנו לעשות את זה, נסכם שלום על הפרק, הוא מיוזמתו רוצה לפנות את יישובי גוש קטיף ואת צפון השומרון.
אז שוב, אלה שהכירו אותו מקרוב לא הופתעו, כי ראו את דפוסי ההתנהגות שלו בפינוי צפון סיני ימית והיישובים, כאשר בגין מטיל עליו לפנות, הם זכרו היטב את העובדה שהוא זה שאפשר לבגין בקמפ דיוויד בשיחת טלפון, להגיד לו, טוב, היישובים זה לא בעיה, אתה יכול לפנות אותם, ובגין היסס מאוד וחשש מאוד, בעיקר חשש משרון שהוא יעשה לו אינטיפאדה, וברגע ששרון אישר לו לפנות יישובים, היו מספיק אנשי גוש אמונים שהיו קרובים אליו מאוד, באותם שנים שהוא השר חקלאות, שר שיקון, ואיתו הם בנו, והם ידעו שהוא מתייחס אליהם בזלזול רב, והוא אמר, אתם חושבים שאני חמורו של משיח? תיזהרו שהחמור הזה לא ייתן לכם זוגיה. כלומר, בעיטה בשתי הרגליים האחוריות, הוא השתמש באנשי גוש אמונים, לא הייתה להם ברירה, לא הייתה להם תמיכה בשיעור קומה כמו של שרון, אבל הם כל הזמן היו כבדהו וחשדהו מאוד.
זאת אומרת, אתה אומר שאם מסתכלים על ההיסטוריה היותר רחוקה שלו, אז רואים בעצם כבר שם זיגזגים.
בוודאי, האיש הזה קיים מסע ומתן עם יוסי שריד, להקים מפלגה משותפת, להצטרף למפלגת העבודה, ללכת לליברלים העצמאיים, כאשר מבקשים ממנו פעם, אבל איך אפשר לגשר על הפערים האידיאולוגיים העצומים בינך ובין הליברלים עצמאים, הוא אומר, אתם יודעים מה? אני אשלח לכם איש קשר מטעמי, אתם תסכמו איתו על מצע משותף, כל מה שיהיה מסוכם עליכם ועליו, מסוכם גם עליי, והוא שולח את
כמו עמוס... כמו טראמפ, שתי מדינות, מדינה נכון, אחת, באמת, מה זה משנה, רק תחזרו עם עסקה.
והוא שולח את עמוס קינן, איש שמאל מובהק שבמובהקים, שהוא יכול לייצג אותו במסע ומתן על המצע. בסופו של דבר הוא התברג לליכוד, עם הליברלים, ואחר כך בתוך תנועת אחרות, כי זו הייתה הפלטפורמה שהייתה נוחה לו להגיע לשלטון, אבל כאשר, המלכודת המשפטית הולכת וסוגרת עליו.
רגע, אבל אני רק רוצה עוד לפני המלכודת המשפטית, אתה גם מתאר את זה ברצף כרונולוגי מאוד מעניין, אבל בעצם כל הזמן הזה ששרון מזגזג, מבחינת הציבור, מבחינת התקשורת, זה לא פוגע בתדמית הימנית שלו. זאת אומרת, זה נשאר מין משהו שהוא מתחת לפני הקרקע.
נכון, כי כשהוא עומד ליד שורת הסקים הלבנים, סקי הגופות, בקו 14 בירושלים, באחד מהפיגועים הקשים של האינטיפאדה, והמצלמות קולטות אותו אומר, ולאלה רוצים לתת מדינה. כלומר, מצד אחד הוא הולך לחומת מגן, ושובר את הכוח של הרשות הפלסטינית. ובעיכוב, באיחור מסוים, האשים אותו שהוא עדיין מאסס, אבל הוא חיכה לכך שהשאה תתמלא, ותהיה לגיטימציה לישראל ללכת למהלך צבאי כזה. מצד אחד הוא ממשיך להרוג ערבים, כמו שהבוחרים שלו רצו ממנו. מצד שני, הוא כל הזמן בוחן אפשרויות, והאפשרות שנראתה סבירה ביותר אז, להתחמק ממלכודת בינלאומית, מה שהוא קרא קורלס, המשפח הזה שדרכו מובילים את הבקר לשחיטה, אומר, ברגע שאתה בתוך הקורלס, אתה לא יכול לצאת, עדיף שישראל תיזום משהו, ואז הוא הולך למהלך, שהנשיא בוש, הבן, יזם שנקרא מפת הדרכים, ומפת הדרכים היא איומה ונוראה, אבל עדיין יש בה המון נקודות יציאה, כלומר, יש אפשרויות לתקוע אותה ל-20 שנה ו-30 שנה, כמו שדובי וייסגלס אמר, יש בה מספיק פורמלין להכניס את התהליך המדיני.
בעצם התוכנית הזאת שלו מדברת על, בדומה לנתניהו, יתנו, יקבלו, לא יתנו, לא יתקבלו, פחות נכון. או יותר, פעם אנחנו נתקדם צעד, פעם הם יתקדמו צעד,
נכון.
ובעצם הוא לא מחכה.
והצעדים שלנו מותנים בצעדים שלהם, ואנחנו, אמר דובי וייסקלס בשיחה איתי לספר הזה, הפלסטינים היו צריכים להפך לפינים, לפני שזה היה קורה, ופתאום, ופה הציבור שחשב שאוקיי, מפת הדרכים היא רעה, הציבור הימני, מפת הדרכים היא רעה, אבל אנחנו...
עם תרגיל שמיר סטייל ועידת מדריד, נמרח אותם קצת.
נכון. פתאום הוא הולך למהלך הצדדי. ולמה הוא הולך למהלך הצדדי לא מוסבר בשום דרך שהיא, למעט המלכודת המשפטית.
אגב, אפילו שמאלנים, כמו יוסי ביילין לדוגמה, התנגדו לתוכנית ההתנתקות, בטענה שלא קיבלנו שום דבר בתמורה, למה שהם
נכון, שזה צריך להיות דו צדדי. אם אתה כבר מבטר, תלך להסכם, אל תוותר. אבל שרון לא הלך להסכם, כי הוא בז לערבים והוא לא האמין להם. הוא אמר, אין עם מי לחתום הסכם, אין שם אף אחד. אבל בשביל לחמוק מהמלכות המשפטית שסגרה עליו, הוא היה זקוק לצעד דרמטי, שיהפוך את התקשורת...
אם כל הספינים.
אם כל הספינים, והוא היה ספינולוג אדיר, היה לו צוות ספינים אדיר, צוות החווה, עסק בזה יום-יום, גם בדברים שוליים לכאורה, אבל כאשר המלכות המשפטית סוגרת עליו, וההצעה לאיזושהי נסיגת חד צדדית, הייתה מונחת על שולחנו בחווה הרבה זמן קודם לכן, אבל הוא כל הזמן דחה אותה. בנקודה הזאת שבה היועץ המשפטי, היועץ...
זה רעיון שלא היה?
לא. הרעיון היה כנראה של דובי וייסגלס, אבל גלעד שרון תמך בה, והם באים ואומרים לו, אם אתה לא הולך למהלך, שיוריד מאיתנו את התקשורת ואת המערכת המשפטית, אנחנו כולנו יושבים בכלא, ביום הראשון הוא דוחה את ההצעה, ביום השני הוא מקבל אותה, כי הוא מבין שכנראה אין לו ברירה, ויומיים או שלושה אחרי שהכותרת בעיתון היא, היועץ המשפטי למשלה עומד להגיש כתב אישום נגד אריאל שרון ובניו, הוא הולך לעיתונאי בארץ ומספר לו על הקווים הכלליים של תוכנית ההתנתקות, ואחר כך הולך...
אז יש פה האשמה חמורה. זאת אומרת, אתה בעצם אומר שעקירתם, או כל אחד יכול להשתמש בטרמינולוגיה שהוא רוצה, אז הזתם של 8,000 תושבי גוש קטיף, הייתה בסך הכל ניסיון של שרון להוריד מגבו את התיק הזה שנקרא החקירות, ולא היה פה שום ראייה... אסטרטגית, ביטחונית, מדינית, שהנחתה את שרון בבוא לנקוט בצד הזה.
שרון היה אולי המומחה הביטחוני הכי טוב שהיה לישראל, האסטרטגי, בכל תולדותיה. ולא יכול להיות ששרון לא ידע מה יקרה בעזה אחרי שישראל תצא. תעזבי כרגע את ההתיישבות ואת הערך של ההתיישבות. לא יכול להיות שביטחונית, אסטרטגית, הוא לא ידע מה יקרה שם. אני זוכר שאלתי אותו פעם ב... ועדת חוץ וביטחון של הכנסת, ומה יהיה יום אחרי ההתנתקות אם יתחילו לירות עלינו מעזה? אז הוא לעג לי, הוא אמר, דוקטור, אני רואה שאתה דואג, גם לנו יש תותחים. אז אמרת לו, על פי מקורות זרים, גם אני יודע שיש לנו תותחים, ובכל זאת, אתה ואני יודעים שאנחנו לא יכולים להשתמש בהם. אי אפשר להפציץ את עזה בלי הבחנה, ואתה לא תוכל למנוע את הפיכתה לבסיס טרור ענק, והוא לא ענה, כי היופי במעמד שהוא יצר לעצמו, שהוא לא היה מוכרח לענות כל הזמן.
כן, הוא היה מאוד פופולרי בסקרים, חושבת שאפילו 40 מנדטים נתנו לו באותה תקופה. אבל עדיין אמרת מוקדם יותר בדבריך, שמה שהנחה את שרון מבחינה אידיאולוגית, זה שהוא הגדול מכולם, אני ככה מאוד מפשטת, וכל ויתור שהוא יעשה, יהיה בכל זאת קטן יותר מוויתורים שאלה שיעשו אחריו, אז יכול להיות שזה מה שהנחה אותו בבואו לבצע את תוכנית ההתנתקות, הוא יעניק לישראל מין שכפץ כזה, שהנה אנחנו ויתרנו על היישובים האלה של גוש קטיף, זאת תיאוריה אחת, או התיאוריה השנייה, שאתה אומר, זה לא מה שהנחה אותו במקרה הזה, אלא אך ורק הניסיון, בעצם להתרג את עצמו, שזה אחד המונחים שמאוד זכורים מהתקופה הזו, ולגרום לכך שהגוורדיה המשפטית לא תרצה לעצור באמצע את המהלך הזה שהוא מוביל.
נכון. כלומר, חסידיו, אנשי פורום החווה, אומרים, הוא לא האמין באלה שבאים אחריו, והוא רצה לגמור את העסקה. מה שקבע את העיתוי של הוויתור, ואולי כשדוחים משהו, אולי הוא לא מגיע אף פעם לידי מימוש, מה שקבע את העיתוי של הנסיגה החד צדדית וההתנתקות, היה המהלך המשפטי, ולכן יוסי שריד טבע את הפתגם עומק העקירה כעומק החקירה, מסר אותו בלי זכויות יוצרים לצבי אנדל, אני עד היום מצטער שהוא לא נתן לי את זה.
זה לא מפריע לך להשתמש בזה.
לא מפריע להשתמש בזה, אבל זו הייתה התבוננות, כי כשיוסי שריד ואני שואלים את שרון, מה השתנה בקוסמוס מאז שאמרת דין נצרים כדין נגבה כדין תל אביב, הוא לא עונה. כלומר, תסביר לנו, אנחנו השתכננו שאתה הולך למהלך הזה, תסביר לנו מה קרה שנטשת את מפת הדרכים שרק עכשיו הסכמת עליה, ופתאום אתה הולך למהלך אחר לגמרי. הוא מעולם לא סיפק הסבר לזה.
אוקיי, אז לפני שאנחנו נועלים את פרק שרון, זה עזר לו, צריך לומר, הוא הצליח להיחלץ מאימת הדין המשפטי.
חד משמעית, כי אני חושב שהאדם היחידי במדינה שהאמין ששרון אינו יודע על קבלת תרומה של 3 מיליון לחשבונות הבנק של בנו, והעובדה שמצליחים תמורת שיטוט באינטרנט לקבל משכורות עתק מקבלן שהורשע במתן שוחד לאחר מכן, כלומר היה פה מתן שוחד בלי הרשעה בקבלת שוחד, האדם היחידי הזה היה מני מזוז, היועץ המשפטי החדש לממשלה, שהחליט לסגור את תיק האי היווני, תיק אריאל שרון. אגב, עומרי שרון, בתיקים מקבילים, אחר כך הוא רושע וישב בכלא. כלומר, העצם
הספין הצליח חלקית.
הצליח חלקית, הצליח מאוד, כי זה הוריד את האיום המיידי מעל ראשו של אריאל שרון.
אז איך היית מסכם את שרון? זאת אומרת, דיברנו על בגין, דיברנו על שמיר, ושרון היית אומר שהוא בכלל לא איש ימין. הוא פשוט אדם ש...
הוא איש ימין על פי חלק מהגדרות, כלומר חלק מהאנשים לצערי מזהים את אנשי ימין על פי מידת שנאת הערבים שבהם. ואני חושב שזאת הגדרה לא טובה. שרון היה פטריוט, שרון היה פרגמטיסט, ושרון היה ציני מאוד, ושלושת הדברים האלה...
אבל נכון לומר שהאינטרסים הפוליטיים שלו הנחו אותו, האישיים והפוליטיים הנחו אותו יותר מהקו האידיאולוגי שלו?
בוודאי.
אוקיי, אז אחרי ששרון שוקע בתרדמת, בתחילת שנת 2006, מחליף אותו אהוד אולמרט, ואתה התלבטת מאוד אם לכלול אותו בספר הזה, כי בסופו של דבר התברר שבמהלך הקריירה שלו הוא פעל לא מעט משיקולים של טובה אישית, ולא בהכרח טובת המדינה.
לא רק זה, זה כמעט לעשות עוול לאולמרט, ולבוא ולומר לו שהוא שינה את דעתו כתוצאה מראייה של מציאות שנגלית רק מכיסאו של ראש ממשלה. פתאום מגלים שיש אמריקה, פתאום מגלים שיש אירופה ויש לחצים בינלאומיים. על אולמרט לשבחו יאמר שהוא שינה את דעתו, הוא ויתר על השקפותיו האידיאולוגיות הרבה לפני שהוא הפך להיות ראש ממשלה.
בדומה לבגין אולי.
בדומה לבגין, אבל בגין לא גילה את הדבר הזה בפומבי, ואולמרט לא הסתיר את הדברים, ולכן נדחק לשולי רשימת הליכוד, ורק שרון העלה אותו משם. אבל זה באמת, שמתי אותו שם, כי באמת חניכתו הייתה על ברכי מסורת ותורת ז'בוטינסקי.
כן, זה מאוד מעניין לראות, כי הוא החל את דרכו כמה שנקרא דור הנסיכים של הליכוד, ולאורך שנים ארוכות הוא היה נץ מוחלט, אם זה באיכשהו תקף את הסכמי אוסלו, השכונות הערביות שחיזק את האחיזה בהם בירושלים כשהיה ראש עיר, שהוא פתח את מנהרות הכותל, זאת אומרת, הרשימה מאוד מאוד ארוכה,
נכון.
של אמירות ומעשים שימין מובהק.
ועוד קודם, האמירה, שטח משוחרר לא יוחזר, שהייתה הסיסמה של המרכז החופשי, היה לו איזה רומן מחוץ לליכוד, כי הוא חתר להנהגה, וחשב שהוא יעשה את זה מבחוץ יותר טוב. היה ויכוח עם שמואל תמיר המציא את המשפט הזה, או אהוד אולמרט. אהוד אולמרט חושב שהוא אמר את זה אז.
זה כתוב בטאבו.
כתוב בטאבו, אבל הוא מהר מאוד זיגזג לכל כיוון שהיה לו כדאי, ואם כראש עיריית ירושלים היה לו כדאי מאוד להיות אופוזיציה לנתניהו שהיה ראש הממשלה בקדנציה הראשונה, ולהכריח אותו בעצם...
אופוזיציה מימין.
אופוזיציה מימין, להכריח אותו לבנות בהר חומה, למשל, שנתניהו היסס וגמגם ולא רצה, כאשר הוא מזהה שרוב הליכוד נגדו, כי הוא כבר הסתמן כשמאלן בתוך הליכוד, התמיכה שלו באהוד ברק בתקופה מסוימת, שאמר, אהוד ברק לא אמר שהוא יחלק את ירושלים וכו', הוא מבין שהוא יכול להשליך את יהבו רק על אריאל שרון, ואריאל שרון כבר היה אז, הרבה בדרך להתנתקות, ואולי גם מעבר לזה, ואולמרט ויתר על ארץ ישראל השלמה הרבה לפני שהגיע לחס ראש הממשלה.
כי יש איזושהי נקודה בקריירה שלו, אולי באמת כדי לרצות את שרון, שהוא יוצא במין בליץ רעיונות, זה מתחיל במין נאום שהוא נסע בהזכרה לבן גוריון, הוא אומר שם, רק מי שאהבת ארץ ישראל בוערת בנפשו, ראוי לוותר על נחלת אבות, שהוא בעצם בבת אחת, לפחות בזיכרון שלי, כשסיקרתי את האירועים האלה, אז עוד הייתי בערוץ הכנסת, גם שם נפגשנו לא מעט, הוא שובר שמאלה באופן אחד, וגם משיק את תוכנית ההתכנסות, שהיא תוכנית שהיום, אני חושבת שאי אפשר בכלל להקל אותה, את ויתורים העצומים שהוא היה מוכן לעשות במסגרת התוכנית הזאת.
נכון, ואנחנו גם יודעים על פרטי המסע ומתן שלו עם אבו מאזן, בעת שהיה ראש ממשלה, שהיה מוכן למסור לו 97% מהשטח, עם תיקוני גבול לגבי השאר, עם חלוקת ירושלים, וגם את זה אבו מאזן לא רצה לקחת.
ואני מזכירה שאתה שב ואומר שזהו מעשה. זוהי לא אמירה, זאת אומרת, המסע ומתן הבא, לצורך העניין מבחינת הפלסטינים, אמור להתחיל מהנקודה הזו.
נכון.
הוויתור כבר נעשה.
כשמגיע קרי למסע ומתן עם נתניהו, אז הוא מתחיל מהנקודה של סוף ויתורי אולמרט. זה כבר ניתן, ועכשיו בוא נראה הלאה. גם מה שנעשה לגבי רמת הגולן, גם בימי הקדנציה הראשונה של נתניהו, גם בימי אולמרט, זה היה בעצם ויתור על הכל, מה שהציל אותנו היה ההתפתחויות המדיניות ולא ההסכמות שלהם.
אז מבחינתך, אולמרט ושרון הם סוג של תאומים סיאמים, מין שני מנהיגים שמאוד מונעים מהאינטרס הפוליטי האישי שלהם.
זה קצת הגזמה, שרון תרם לעם היהודי הרבה יותר מאשר אולמרט, כי כשהיה לו נוח הוא גם בנה הרבה מאוד, הוא היה הבנאי הגדול של יהודה ושומרון, הוא הציל אותנו גם במלחמת יום הכיפורים, הוא הציל אותנו במלחמות ישראל, כלומר התרומה הסגולית שלו הרבה יותר גדולה, ולכן הוא אחיו הקטן, לא תאומו
הסיאמי. מצד שני גם המעשה שהוא עשה בהתנתקות, נכון, הוא הרבה יותר גדול ומשמעותי, נכון, מבחינת הימין.
נכון, כי אולמרט אולי רצה, אבל לא הצליח בגלל, בגלל כמה דברים, בעיקר בגלל הכישלון במלחמת לבנון, שהורידה מעלינו את סכנת ההתכנסות, אבל מה שגרם לי עוד לפקפק בשאלה, אם בכלל מותר לבחון את שאלת האידיאולוגיה מול הפרגמטיות אצל אולמרט, הייתה ההרשאות הפליליות שלו, והשתמשתי בהגדרה שהשופט דוד רוזן אמר בהכרעת הדין שלו, שהוא שולח אותו לשש שנות מאסר, העליון אחר כך נתן לו הנחה משמעותית, הוא אומר, כל לוקח שוחד הוא בוגד. כלומר, אם מישהו יכול תמורת בצע כסף להיות מוכן לשנות את קו הרקיע של ירושלים או של תל אביב ולהפשיר אחוזי בנייה אדירים ולהעביר קרקעות מיהוד כזה ליהוד אחר תמורת כסף, אין סיבה להניח שהוא לא יהיה מוכן לעשות תמורת טובות הנאה כאלה או אחרות אותו דבר גם לארץ ישראל. ולכן המשפט הזה של השופט רוזן הוא כל כך חשוב, כל לוקח שוחד הוא בוגד, אני אף פעם לא יודע מה היו השיקולים שלו. האם טובת עם ישראל בארץ ישראל, או טובתו האישית?
טוב, גם לרשם בספרי ההיסטוריה כמי שהביא את השלום, זה יכול להיות פיתוי די משמעותי, אז בשלב הזה אנחנו מסיימים את החלק הראשון של הפודקאסט הזה. בפרק הבא נמשיך יחד איתך ארי אלדד בבנימין נתניהו, מי שמלווה אותנו כבר יותר מעשור. בינתיים אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר, שאלות, הערות, בקשות, גם דרך אתר האינטרנט שלנו, ranlevi.com/osim-politica, במייל osim-politica@podil, שזה podil.net. אפשר גם לעשות לייק לעמוד הפייסבוק שלנו ולקבל עדכונים ולהצטרף לרשימת התפוצה דרך האתר. בינתיים, תודה שהייתם איתנו.
עושים פוליטיקה עם דפנה ליאל.